גם אלה שהיו בהרבה ריטריטים בעבר, מאוד יכול להיות שעולות כל מיני חששות. מה יקרה הפעם? אף פעם אנחנו לא יודעים מה יעלה, את מה אני אפגוש. ואני מדבר כל כך הרבה עכשיו על החששות, לא כי חלילה אני רוצה להפחיד מישהו, אלא פשוט כי אנחנו יודעים שזה קורה המון, והרוח של הריטריט הזה, ההסכם בינינו, בינינו ושל כל אחד עם עצמו, הוא לאפשר למה שעולה לעלות. אם עולים חששות, זה נורא טבעי, זה נורא בסדר להכיר בכך, לתת לזה מקום. זה לא בסדר שעולים בי חששות, זה לא שאני צריך לפתור את זה. הנה זה מה שעולה, זו ההרגשה. זו ההרגשה שאיתה אני נכנס, אני נכנסת פנימה. כשהיינו ילדים, הייתה לנו איזושהי בדיחה כזאת שהתחילה בשאלה, איך מתחיל ספר בישול של מרוקאית? מכירים את זה? קודם כל, תירגעי. קודם כל, תירגע. סנדיה. באיזשהו מקום, לא בלשון של ציווי, כי הרי אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, להירגע. אבל ההזמנה שמאוד מאוד נמצאת כאן, בעיקר בצעדים הראשונים שלנו של הריטריט, ומאוחר יותר לאחר שיחת הפתיחה בהמשך הערב ולאחר ארוחת הערב, נדבר גם, תן סקירה של התרגול של הריטריט. חלק הראשון של הריטריט, הרגעים הראשונים שלנו, שלהם איזושהי תווית, איזושהי הזמנה, להירגע. אין בעצם שום דבר מיוחד שאנחנו צריכים לעשות. לא מדובר כאן באיזשהו דבר שאם נהיה מספיק דרוכים ונעשה את זה עם מספיק מתח ודבקות במטרה, הוא יצא כמו שצריך. כן, יש מקום להקשבה, לקבל את ההנחיות, את הכיוונים שאנחנו אמורים לנסה לתת. אבל את הכל, הכל, הכל להרשות לו בצורה מאוד מאוד רגועה לקרות. ההנחיות באיזושהי רמה פועלות כמעט באופן אוטומטי. המסגרת הזאת של הריטריט היא סוג של קסם. להרשות לריטריט לקרות בתוכנו. בתוך כך, באופן מסורתי, נהוג ברגעים האלה של תחילת הריטריט, להזמין את המשתתפים לקחת מחסה, לקחת מקלט, במה שנקרא The Three Jewels, שלושת התכשיטים או אבני הערך, שלושה משאבים ש... שעה שאנחנו מזמינים את עצמנו לתת בהם אמון, זה מסייע לנו ליצור את הגישה שעוזרת לנו להתנהל, לתרגל ולהתאמן בתוך הריטריט. התכשיט הראשון זה הבודה. הבודה, כמו שהזכרתי קודם, אנחנו גם מתייחסים לאיזושהי דמות היסטורית. סידהרתה גוטמה קראו לו, לאותו אדם. ואיפשהו במהלך חייו, תוך איזה מסע רוחני, הוא התעורר. וזה מה שקיבל את המילה הבודה. בודה משמעות המילה היא זה שהתעורר. אלא שמאיתנו שמכירים, יש להם קצת היכרות עם הדרמה, עם ההגות הבודיסטית ועם הבודה, והדמות מעוררת בהם השראה, אפשר בהחלט לראות את המקום של למצוא מחסה בדמות ההיסטורית. אבל בו בזמן אחרים מאיתנו שלא מכירים או שלא מרגישים לא בנוח עם המחשבה דווקא על איזושהי דמות היסטורית של הבודה, או אגב זה יכול להיות איזשהו מורה אחר שמרגיש שמעורר בכם אינספירציה, השראה. זה יכול להיות גם המקום הזה של לקחת מחסה ברעיון שאפשר להתעורר. ולתת מקום לידיעה הזו שתמונה עמוק בלב של כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו, שיש לנו את הזכות לחיות חיים של חופש, חיים של אהבה, שהחיים הם לאו דווקא כמו שהם הרבה פעמים נראים לנו, שעה שאנחנו שקועים בהתמודדות עם המון משימות של החיים. לתת למקום הזה שקיים בכל אחד ואחת, אם הוא לא היה קיים, לא הייתם כאן. לתת למקום הזה להיות נוכח, ממש לתפוס מחסה, בתוך המקום הזה, הלחישה הזו, הידיעה הזו. מחסה שני זו הדרמה. הדרמה זה עוד מילה בשפה הפאלי, השפה שבה נכתבו הדברים שלימד הבודה, והמשמעות שלה לצורך העניין כעת זה הלימוד עצמו, הלימוד והפרקטיקות, אותו אנחנו, סנדיה, בת אל ואני נעביר כאן בתוך הימים. ממש לקחת אותו כמשהו שאנחנו מאוד בודקים אותו, מנסים להבין מה המשמעות שלו ואיך אנחנו מיישמים אותו בתוך הזמן שלנו בריטריט. חלק מאיתנו מגיעים לכאן כי היינו כאן כבר קודם. אחרים מגיעים כי קראנו על זה או שמענו, וזה מאוד מאוד קורה לנו, מרגיש לנו נכון. אחרים אולי, כמו שאני פעם ראשונה באתי לריטריט, באתי כי שמעתי כל כך הרבה, זה היה נראה לי שטויות. ורק רציתי לראות על בשרי שזה באמת לא נכון, שזה יפסיק כזה לחרקש לי בראש, כי לפעמים עלה, אולי יש בזה משהו, כל כך הרבה אנשים אומרים לי, לך לויפאסנה, לך לויפאסנה. לא משנה מה הביא אותנו לכאן, אנחנו כבר כאן. וזה לא מובן מאליו, עשינו הרבה מאמץ כדי להיות כאן. בתוך הזמן הזה, בואו נראה איך אנחנו יכולים להתמסר אל התרגול, לתת לעצמנו לבדוק באמת מה קורה, מה אני רואה בזמן הזה של ריטריט. והמחסה השלישי שאני רוצה להזמין אתכם, לחוש שאתם יכולים להיות תחתיו, זו הסנגה. סנגה זו הקהילה של המתרגלים. אנחנו כולנו. זה נורא מעניין, אתם יודעים? הרי בתוך הסיטואציה הזאת של הריטריט, יש איזושהי הזמנה להיות במקום מאוד מאוד אינטימי, כל אחד עם עצמו, כל אחת עם עצמה. ובו בזמן אנחנו לא עושים את זה לבד. נכון, אפשר, בעיקר אחרי תקופה ארוכה של ריטריטים ותרגול, למי שרוצה גם לנסות לתרגל לבד. אבל אנחנו לא עושים את זה, לא כאן ולא בהרבה הזדמנויות אחרות לבד, אנחנו עושים את זה ביחד. ויש המון המון משמעות לביחד הזה שאנחנו. לקחת מחסה בתוכו. לתת לנוכחות של כל אחת, של כל אחד, לנוכחות שלי, להיות חלק מהרצף של הנוכחות הזה, עם הרבה רגישות, עם הרבה התכוונות לתמוך, בתוך השתיקה, בלי הדרכים בהם, אנחנו רגילים לתקשר אחד עם השני, אחת עם השנייה. אני רוצה גם לומר לסיום שאנחנו כאן כדי להיות איתכם, כדי לתמוך בכם. יהיו מדי יום שני, כמו שכבר ליאור צבי הזכיר בשיחת הפתיחה, יהיו לכם מפגשים קבוצתיים שבהם אנחנו נראה את כולם ולכולם יהיה הזדמנות לדבר. מעבר לזה יהיו זמנים שבהם אנחנו נפגוש אתכם במפגשים אישיים. לא תהיה הזדמנות לכולם לראות, אבל אני מניח שכל מי שירצה אנחנו נראה אותו. מעבר לכך, אם עולה בכם הצורך, התחושה שאתם צריכים לדבר, אנא פנו אלינו, תשאירו פתק, אנחנו נקבע לכם זמן, או אם זה מרגיש ממש דחוף, אתם יכולים לתפוס אותנו על השביל ולפנות אלינו. אנחנו כאן כדי להיות איתכם. אני רוצה לאחל לכל אחת מכן, לכל אחד מכם, שיהיה זה זמן פורה ומענה. תודה.
ערב טוב. לפני שאני אדבר, רק בדיקה. Is there anyone else here who needs translation from English, from Hebrew to English? Yeah, I know. תודה רועי. יופי. אז שמי סנדיה, וקודם כל אני רוצה להגיד שזה בעיניי באופן אישי הדרך הכי הכי נהדרת ונפלאה להתחיל שנה חדשה. יכול להיות שנרשמתם לקורס הזה רק בגלל שזה יתאים לכם מבחינת עבודה, מבחינת מספר הימים, וזה יצא ככה אולי במקרה, ועדיין אם יש מקרים או אין מקרים אני לא יודעת, אבל זה יצא טוב. להתחיל שנה במפגש קודם כל עם עצמנו, שזה מה שבעיקר הריטריט הזה נותן. אני תמיד אומרת, לא כך משנה מה שאנחנו נגיד כאן, לא כל כך משנה אולי ההנחיות, אבל אם לוקחים אדם ושמים אותו לבד עם עצמו או עם עצמה כמה ימים בשקט, רק טוב יכול לקרות מזה. ולאט לאט עם הימים, המחשבות והטרדות והעיסוקים של מה שהבאנו מהבית, אתם מהר מאוד תגלו שאת המזוודות שפרקתם בחדרים, זה הייתה הפריקה היותר קלה, והמזוודות שאנחנו סוחבים איתנו כאן, זה ייקח כמה ימים עד שזה לאט לאט ילך ויתנקה, אפשר להגיד, או ישתחרר, ואנחנו מתחילים לפגוש את עצמנו ברבדים קצת יותר עמוקים ממה שמתאפשר לנו בחיי היומיום, באמת בגלל שאנחנו כל כך עסוקים, כמו שאירן דיבר על זה. אז זה בעיקר, אני חושבת, מה שהריטריט מאפשר, שאנחנו פוגשים את עצמנו כל יום ברובד יותר עמוק, ואולי לא תמיד זה מפגש קל, בגלל זה אנחנו עושים את זה בקבוצה, בסנגה, בגלל זה יש את התמיכה שלנו, יש את התמיכה של המנהלים, יש את התמיכה של הצוות מטבח. ממה שראיתי בהרשמה, יש כאן הרבה אנשים שזה ריטריט ראשון שלהם. אשמח רגע אם תרימו יד ונראה כמה אתם. יפה, כל הכבוד. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות באופן מיוחד. אני לצערי כבר לא ממש זוכרת את הקורס הראשון שלי, אני עד כדי כך זקנה כנראה, אבל כן אני בהחלט יכולה להזדהות עם דברים אחרים חדשים שאני עושה, וכל פעם שאנחנו עושים משהו חדש, אז כמו שאירן דיבר עליו, יש חששות וזה דבר לא מוכר, וכל הריטריט בנוי ככה שהוא תומך בדבר המרכזי שבאנו לעשות, וזה כמו שאמרתי לפגוש את עצמנו, מה שאנחנו קוראים תרגול. ולכן סדר היום שלנו, אתם תתרגלו אני חושבת מהר מאוד, כי כל יום יהיה מאוד דומה למשנהו מבחינת סדר היום, מבחינת ההתרחשות הפנימית, כל יום יהיו הפתעות חדשות אני מקווה, אבל הסדר יום מאוד מאוד קבוע, הוא סוג של החזקה שמחזיק אותנו, שמאפשר לנו להתפנות באמת מהשאלה מתי בא לי לאכול, מה בא לי לאכול, מתי בא לי לישון, מתי בא לי לנוח, מתי בא לי לשבת, מתי בא לי ללכת, מתי בא לי להרים טלפון. אנחנו מתפנים פה מהצורך לבשל לעצמנו, מהצורך לעשות קניות, כל העיסוקים האלה שממלאים לפחות חלק מחיי היומיום, ואת השאר כבר השארנו בבית, את המשפחה, את העבודה, את הילדים, את החתולים והכלבים, ואנחנו מתפנים פה כמה שיותר באמת למפגש הזה עם עצמנו. והסדר יום באמת השכמה בשש וחצי יהיה תרגול גופני קבוצתי למי שרוצה, אתם גם מוזמנים מוזמנות מי שרוצה לעשות תרגול אישי. קודם ישיבה? סליחה. בשש וחצי ישיבה. אנחנו פותחים את היום קודם כל עם מדיטציה. בשבע ורבע יהיה תרגול, כמו שאמרתי, עם בת אל, שהיה לי הזכות והעונג להשתתף בריטריטים בעצמי, משתתפת מן המניין, כמו שאתם יושבים, כשבת אל העבירה את היוגה, ועד היום, כל פעם שאני עושה יוגה, אני נזכרת בהנחיות שלה, שזה היה פשוט באמת כיף. אז מוזמנים, זה יהיה על הדשא, נכון? על הדשא תביאו, אם יש לכם מזרון יוגה, שאל, נכון? משהו? שאל. בבקשה, אל תביאו את הסמיכות מהחדרים. יש לנו התחייבות כלפי האירוח כאן שאנחנו לא מוציאים אותן. ושאר היום, ארוחת בוקר, נדמה לי ב-8. גם אנחנו, זה יום ראשון שלנו, אנחנו גם עוד לא התאפסנו על הסדר יום, אבל כמו שאמרתי לכם, זה מהר מאוד נהיה רוטינה, וכבר אנחנו יודעים, ב-8 ארוחת בוקר, אחר כך יש זמן לתורנויות, אחר כך ב-9, לא זוכרת, נדמה לי שזה ב-9:30, הישיבה כאן, אני ממליצה, שאת הישיבה הזאת אל תפספסו. לפעמים אם ההרגשה הפנימית היא שמתאים לתרגל בחוץ או וכולי, בהמשך הריטריט אולי נתייחס להתאמה אישית של הסדר יום, אבל את הסשן של 9:30, שזה הנחיות, כל יום אנחנו ניתן הנחיות שונות לתרגול של אותו יום, אז אני ממליצה אותו לא לפספס. דבר נוסף או עקרונות נוספים, כללים נוספים שמחזיקים אותנו ותומכים בנו, זה 5 כללים שאני רוצה לפרט אותם, ולמי שבאמת זה פעם ראשונה, אז גם בדברים שנאמרו קודם על ידי צבי, הייתה שם רשימה מאוד ארוכה של כללים, של זה מותר וזה אסור, ולפעמים זה מרגיש אולי קצת מבהיל או overwhelming. אז אני רוצה להזכיר שהכללים האלה הם באמת, הם נועדו לאפשר לנו. כי יש לנו נטיות, ואם עוד לא פגשנו כמה מהנטיות שלנו, אנחנו בתקווה נפגוש אותם בריטריט. והנטיות האלה הם לא תמיד דווקא לטובתנו. והכללים האלה עוזרים לנו לשמור אותנו בכיוון שאמרנו שאנחנו רוצים ללכת. אתם מכירים את זה, אני יכולה בחופן באופן אישי להגיד לכם, שלפעמים אני חושבת לעצמי, אם נגיד, ההתעוררות בבוקר קשה לי, אני אומרת, זהו, אני מפסיקה לאכול סוכר, כי אני מרגישה איך זה משפיע עליי, ואני מאוד נחרצת, וזה גם נורא ברור לי למה זה חשוב. ואז מגיע הערב למחרת, ונורא נורא מתחשק לי שוקולד, ואז פתאום אני לא כל כך זוכרת למה בעצם בכלל רציתי את השטות הזאת להפסיק לאכול סוכר. אז ככה לפעמים אנחנו נורא רוצים לבוא לריטריט, ואנחנו נורא ברור לנו למה, ואנחנו כבר מתים לקצת שקט וקצת שתיקה, ואז עובר עוד יום ועוד יום, ונהיה לנו אולי קצת קשה, ואז אנחנו מתחילים להגיד, רגע, למה בכלל, למה זה היה חשוב? אז לפעמים צריך קצת כללים בשביל להחזיק אותנו, זה כמו הגדות של הנהר. אם לנהר לא היו גדות, הייתה הצפה. אז הכללים האלה תומכים בנו במה שאנחנו, מבחירה חופשית, אמרנו שחשוב לנו. באיזשהו רגע של צלילות ובהירות, אמרנו לעצמנו, זה חשוב לי. אז חמישה כללים שמלווים את כל הריטריטים הבודיסטים במסורת התרוואדה בעולם, באמת כבר 2500 שנה, הכלל הראשון מדבר על תשומת לב או תרגול של להימנע מלקחת חיים. וזה לא שאנחנו חוששים שאתם תרצחו אחד את השני בלילה, למרות שמניסיון אישי לפעמים ממש ממש מתחשק על השותפות לחדר, אבל סתם. אני? מה פתאום? לא, מה פתאום? לא. שמעתי ש... אבל אנחנו גם רוצים להעלות את המודעות, מדובר בעיקר על כללים שעוזרים לנו להעלות מודעות. אז הכלל הזה עוזר לנו להעלות את המודעות שלנו לנוכחות של יצורים חיים אחרים. שאנחנו חולקים את המרחב הזה עם יצורים חיים בכל מיני סדרי גודל, מכלבים וחתולים עד נמלים וזבובים ויתושים ועקרבים ועכבישים ולטאות וסממיות. והם היו כאן הרבה לפנינו, ואנחנו עורכים במרחב שלהם. הם יהיו כאן כשאנחנו נלך. וזה לא רק שאנחנו רוצים לא לקחת חיים, אנחנו רוצים גם לטפח בתוכנו את הרגישות או את המודעות גם להגן על חיים ולהוקיר חיים. ובזה אנחנו אולי, זה איזשהו תרגול שמפתח בנו את היכולת לראות את כל היצורים החיים כשווי ערך לנו. אולי אנחנו, אולי החלק הזה שלנו פה למעלה, הקופסה הזאת שלנו מאוד 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 מפותחת יחסית אליהם, אבל הם קיבלו במתנה בדיוק את מה שאנחנו קיבלנו במתנה, חיים. ובמובן הזה כולנו שווים. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני מדבר על להימנע מלקחת מה שלא ניתן לנו בחופשיות. זה יכול להיות דברים חומריים, ובריטריט הזה זה מאוד מאוד מקל כשאנחנו נחיה את הימים הקרובים כקהילה, לדעת שאם אני שכחתי בקבוק מים או השארתי את השמפו במקלחת וכולי, אף אחד לא ייקח לי ואף אחד לא ייגע לי, וגם את הקרית באולם, זה נוטע בנו תחושה של ביטחון. ואחד הדברים המאוד חשובים בהתכוונות שלנו ככה להפנות את תשומת הלב שהיא ברגיל פונה החוצה, לאסוף אותה ולהפנות אותה פנימה, נורא חשוב שתהיה תחושת ביטחון. כלל שלישי זה לא לומר דבר שהוא לא אמת, או לא להפריז, או לא להיסחף עם דיבור שהוא לא נכון. ברוב הזמן הריטריט זה מאוד מאוד פשוט, כי אתם פשוט בשתיקה, שבת אל תרחיב עליה קצת שזה תרגול נהדר. הכלל הרביעי זה הימנעות מהתנהגות מינית פוגענית או לא הולמת. אפשר, בריטריט אנחנו כמובן נמנעים מכל אינטראקציה מינית, אבל הכלל הזה בכל אופן הוא עדיין רלוונטי לנו, במובן הזה שהוא מפנה את תשומת לבנו, שוב, זה תרגול של תשומת לב, של להפנות את תשומת הלב גם אל האנרגיה המינית, גם אם היא לא מתבטא בהתנהגות מפורשת או באינטראקציה, לאנרגיה המינית, האם האנרגיה המינית שלי היא משהו שאני עושה או עושה בו שימוש כאן בריטריט, האם זה חלק מהערך העצמי שלי, האם זה חלק מהתקשורת שלי עם אנשים אחרים, האם אני חייב או חייבת להיות בקשר עם אנשים אחרים בשביל להרגיש בטוח. זה כולל גם קשר עין, זה כולל, אין מה לדבר כמובן על שום סוג של תקשורת במגע, שכמובן הוא לא חלק מהריטריט הזה. אבל כל הנושא הזה של אנרגיה מינית, זה משהו שאנחנו נקראים מאוד מאוד לשים לב אליו, כי אנחנו כאן מאוד צפופים, והרבה שעות עם עצמנו, ומן הסתם האנרגיה מאוד עולה, לאו דווקא האנרגיה המינית, האנרגיה בכלל עולה, והיא יכולה לתעל את עצמה דרך מחשבות, והיא יכולה לתעל את עצמה דרך רגשות, והיא יכולה לתעל את עצמה גם דרך אנרגיה מינית. אז אתם מתבקשים, גם בתחום הזה, זה לא תחום שהוא מחוץ לחיים הרוחניים, כמו שלפעמים טועים לחשוב שהאנרגיה המינית או הכסף, זה דברים שהם לא קשורים לעולם הרוחני. אין שום דבר שהוא לא כלול בתרגול ובדרמה, או לא חלק מהדרך. אז זה הכלל הרביעי. והכלל החמישי, זה להימנע מחומרים שמערפלים את התודעה. במסורת בעיקר מתכוונים לאלכוהול ולסמים, אנחנו מרחיבים את זה בריטריט גם לסיגריות, פשוט בגלל שהמטרה של התרגול זה להצליל את התודעה, להביא יותר שקט ובהירות. ו למעשה אנחנו יכולים לשים לב, מאחר שכמובן שאלכוהול וסמים הם לא חלק מהריטריט, ועדיין הכלל הזה רלוונטי לנו כאן בריטריט, כי אנחנו יכולים לשים לב מה מערפל את התודעה, ולראות אם אנחנו יכולים, איזה שימוש אנחנו עושים בזה. אני רוצה בסוגריים להגיד, מי שלוקח או לוקחת תרופות פסיכיאטריות, בבקשה, אל תפסיקו לקחת אותם במהלך הריטריט, זה לא זמן מתאים. אם אתם רוצים להתייעץ איתנו על זה, אתם מוזמנים בשיחות אישיות, אבל זה, כשאנחנו אומרים להימנע מחומרים מרפלי תודעה, אנחנו לא מתכוונים לתרופות פסיכיאטריות. זה כל מה שיש לי להגיד לעכשיו, חוץ מזה שזה באמת שוב דרך נהדרת גם בשבילי להתחיל את השנה. אז אני שמחה ואני מודה לכם שהנוכחות שלכם כאן מאפשרת לכולנו להתחיל את השנה בהתבוננות, במודעות, בפיתוח של חמלה ושל הבנה של עצמנו, שאני מאמינה שזה תרגול מאוד לא אנוכי, כי כשאנחנו מבינים יותר את עצמנו, וכשאנחנו יכולים להביא יותר חמלה כלפי עצמנו, זה כמו מזרקה שנשפכת החוצה, ובזה אנחנו גם מועילים לעולם.
אהלן, אני בת אל. אני רוצה להתחיל בלהגיד שנה טובה. זה באמת הדרך הכי טובה להתחיל שנה. עם התכנסות פנימה. וביהדות מדברים על הימים האלה כימים מאוד עוצמתיים. אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה של ימי תשובה, שבהם כרגע הרבה הרבה אנשים מתכוונים פנימה, מסתכלים פנימה, מתכנסים בדרך שלהם, וגם אנחנו מתכנסים פה בדרך שלנו. ויש דימוי שאומר שבימים האלה השמיים פתוחים במיוחד. אז אולי זה זמן לנוח על תוך השמיים הפתוחים האלה, עם מעט כוונה, והרבה דברים טובים יכולים לקרות. אני חזרתי עכשיו מתקופת תרגול קטנה משלי באנגליה, והייתי בריטריט, כמו שאנחנו עכשיו יושבים ביחד, אבל סדר היום היה, זה נקרא סלף ריטריט. לא יושבים בקבוצה, יש קבוצת אנשים, וכל אחד מתרגל בזמנו ובסדר היום שלו. אז בעצם גרנו בבניין משותף. היה אולם מדיטציה קטן ולכל אחד החדר שלו, ומטבחון, ומעבר לזה לא היו הרבה סייגים. ובעצם המחל היחיד שהחזיק אותנו שם ביחד, כאיזשהו סייג, היה השקט. לא מדברים. וזה היה מדהים לראות איך רק הדבר הזה, אנחנו רק בשקט ביחד, מאפשר כל כך הרבה. ההתכוונות של כל אחד ואחד שמה, לפנות את הזמן הזה לעצמו. וזה מה שאנחנו עושים כאן, ובשביל זה אנחנו מביאים את הכוונה הזאת לשתיקה, לא לדבר. אני יודעת שבמיוחד למי שבא פעם ראשונה, הרבה פעמים העניין של שתיקה מעורר חשש. מלא אנשים אמרו לי, אני לא אוכל לא לדבר שבוע. לי זה היה חשש מאוד גדול בריטריט הראשון, שאני כן זוכרת. והלא לדבר הוא לא מקודש בפני עצמו. השתיקה היא לא ערך עליון. השתיקה היא המחל שלנו, היא הכלי, שעוזר לנו את ההתכנסות הזאת שסנדיה הזכירה, עוזר לנו להתכנס ולקחת הזמן הזה לעצמנו. אנחנו כל כך עסוקים בלצאת החוצה, אל העולם. להגיב, לעשות, סמארטפון, מחשב, טלפון. עוד לא התחלנו את היום, ואנחנו כבר מכוונים אל התגובתיות. והנה יש לנו זמן לא להיות מכוונים החוצה. להיות מכוונים פנימה. פעמון מצלצל בבוקר, ואני מאוד מקווה שלאף אחד מאיתנו אין סמארטפון לפתוח ולראות מה העולם מבקש מאיתנו, אלא רק זמן להסתכל פנימה, מה אנחנו מבקשים מאיתנו, מה הלב מבקש מאיתנו, מה הורדת ההילוך הזאת היא מבקשת מאיתנו. אז אנחנו בשקט פה ביחד כקבוצה, כקבוצה שכל אחד מכוון אל עצמו. ובכל זאת, ברגע שבני אדם נמצאים ביחד, אולי גם כשהם לא נמצאים ביחד, תקשורת קורית בעצם היותנו בני אדם בהמון המון רמות. אז קודם כל, קחו את הזמן עם השקט לראות איזה עוד צורות תקשורת נשמעות בפנים. תקשורות עדינות יותר עם הטבע שמסביבנו. תקשורות אולי רועשות יותר עם כל הקולות שנשמע בתוכנו כשלא נדבר עם אחרים. וכשאנחנו בשקט בלי מילים החוצה, זה לא אומר שבפנים יהיה שקט. לפעמים זה אומר ההפך, לפעמים זה מרגיש שהרעש בפנים גובר, כי אנחנו שומעים אותו, אנחנו מתפנים אליו. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בשתיקה, אנחנו מתפנים. מתפנים אל עצמנו. אז כשאנחנו מתפנים לעצמנו, זה אומר שגם אין לנו צורך להיות בתקשורת גם לא מילולית. אז אנחנו לא אומרים שכל אחד חייב ללכת ולהסתכל רק על האדמה ולא להסתכל אחד אל השני. אבל אנחנו כן אומרים שאנחנו בראש סדר העדיפויות של עצמנו וכל אחד בראש סדר העדיפויות של עצמו. זה אומר שזה ממש בסדר שאנחנו עוברים אחד ליד השני בשביל. אנחנו לגמרי בתוך עצמנו, אנחנו לא צריכים לחייך. אנחנו לא צריכים להתעניין באחר במה קורה לו. יכול להיות שקורה, שאנחנו מתעניינים, יכול להיות שחיוך עולה. לכבד את זה אבל שגם אם אני מרימה את המבט, האחר ממש לא מוכרח להרים את המבט. כל אחד יודע לעצמו מה הוא צריך בשביל ההתכנסות הזאת. ואם אנחנו לא יודעים, אז בשביל ההתכנסות הזאת אנחנו צריכים את השקט, אנחנו צריכים את המבט פנימה ולא החוצה, ולכבד את זה שזה מה שאחרים גם צריכים. עוד דרך להתפנות ממילים, זה לא רק המילים שאנחנו מדברים אחד עם השני, זה גם המילה הכתובה. אז אנחנו מאוד מאוד ממליצים, מציעים ומבקשים, לא לקרוא ספרים בריטריט הזה, גם לא ספרי דרמה, אפילו לא את הסוטרות, הכתבים, הדרשות שהבודה אמר. לא כי הם לא מועילים מאוד, הם מועילים מאוד, אבל הזמן עכשיו הוא לא זמן להכניס עוד מלל. הוא זמן להתפנות מהשיח החיצוני, אפילו הכתוב, אל השיח הפנימי. אז הספרים האלה יחכו לנו, ויש המון, ואפשר עוד 5 ימים לקרוא בהם. ניתן גם רשימת המלצות למי שירצה. כרגע, אפילו אם הבאתם ספר, אנחנו ממש מציעים להניח לו. ואותו דבר גם עם כתיבה. אני דוגלת גדולה בכתיבה כתהליך נפשי אישי, אבל יש משהו גם בלהניח לכתיבה, אפילו אם עולים לנו תובנות והבנות חשובות שנורא בא לנו לזכור. אם אנחנו רגע מניחים את הצורך לעשות מהם תוצר מוגמר, התנועה יכולה להמשיך לקרות. אנחנו יכולים לשמוע עוד לעומק. אז גם את המילים האלה אפשר להניח לאחרי, אחר כך אפשר לאבד ולסכם. וכמו שצבי ליאור אמר, בשיחות הדרמה, אם אתם רוצים לכתוב לעצמכם נקודות, אתם מוזמנים, זה אפשרי. שיחות הדרמה זה השיחות שינתנו פה כל ערב. אז אני מאוד אוהבת את השתיקה. זאת מתנה גדולה. וכל אחד יגלה לעצמו, שלפעמים הוא אוהב אותה אולי ולפעמים הוא שונא אותה. אבל זה בהחלט המחל המשותף שלנו פה. והוא עדין, והוא נוצר פה עם הזמן, אז אנא, כבדו אותו, שימרו עליו, ותאפשרו לקולות פנימיים יותר להישמע. אז באמת, כיף להיות פה בזמן הזה ביחד, להמשיך את התרגול לכאן. ואני מצטרפת לאיחולים, שיהיה לנו תרגול פורה, מעשיר, מלמד, וחץ לשנה חדשה.
אז בואו רק נעצום עיניים, נשב כמה דקות.